מנחות דף י"ט, מתחילים בעזרת השם, דף י"ח עמוד ב', שלוש שורות מלמטה. כשמביאים מנחה לבית המקדש, היו שופכים, יוצקים על המנחה שלוש פעמים שמן, שלוש פעמים. פעם ראשונה, כשהיו מביאים כלי שבו הולכים להכין מנחה, דבר ראשון היו יוצקים בו שמן. אחרי שהכניסו בפנים קמח סולת, יצקו שמן פעם שנייה, ואז בללו והרבבו את הסולת יחד עם השמן, ואחר כך יצקו שמן מלמעלה פעם שלישית. מה ההלכה לגבי היציקה השלישית של השמן? האם אדם שהוא לא כהן יכול גם ליצוק את השמן הזה או לא? יש בזה שתי דעות. לפי דעת רבי שמעון, אם זר עשה את היציקה על גבי המנחה, המנחה פסולה. לפי דעת רבנן, המנחה כשרה. שואלת הגמרא, מה הייתה עמד רבנן? למה המנחה כשרה? אמר קרא ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה, על המנחה, ורק עכשיו, והביאה אל בני אהרון הכהנים וקמץ. העבודה הראשונה שהכהנים נכנסו לתמונה במנחה, זה בקמיצה. מי קמיצה ואילך? רק עכשיו מצוות כהונה, מה שהיה עד עכשיו, אפשר על ידי זר. לימד על יציקה של השמן ובלילה שמערבבים את הסולת עם השמן, שקשרה בזר, זה דעת רבנה. ורבי שמעון, למה הוא סובר שהמנחה פסולה אם היציקה נעשתה על ידי זר? בני אהרון הכהנים מקרא נדרש לפניו ולאחריו. הפסוק בני אהרון הכהנים נדרש גם על הפסוק מה שכתוב לפני כן וגם מה שכתוב אחר כך. הפסוק אומר ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה, זה היציקה, וכתוב אחר כך והביאה על בני אהרון הכהנים. זאת אומרת שאת היציקה צריך לעשות על ידי כהן. גם אחר כך שכתוב וקמץ משם ולא קומצו, שהכהן גם צריך לעשות את הקמיצה. גם מה שכתוב קודם יציקה וגם מה שכתוב אחר כך, קמיצה, צריך לעשות על ידי כהן. שואלת הגמרא, וסבר רבי שמעון, מקרא נדרש לפניו ולאחריו? והתניא, הפסוק אומר, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות המזבח. זה שכתוב, ולקח באצבעו, באצבעו ולקח, אז יש פה אצבע, יש כלל שתמיד שכתוב אצבע וכהונה, זה אומר שזה חייב להיות דווקא בימין. אז אם כן אנחנו דורשים באצבעו ולקח, מלמד שלא תהיה קבלת אדם אלא בימין. באצבעו ונתן, לומדים מכאן, מלמד שלא תהיה נתינה של אדם אלא בימין. גם קבלת אדם וגם נתינת אדם צריך להיות ביד ימין של הכהן. זה דעתם של חכמים, תנא קמא. אמר רבי שמעון, וכי נאמר יד, הכוונה לשון של אצבע, בקבלה? לא, זה כתוב לגבי נתינה. הועיל ולא נאמר יד בקבלה, קיבל בשמאל כשר. מה אתה אומר? שמה שכתוב אצבע הולך גם על קבלה וגם על נתינה? מה פתאום אצבע נאמר דווקא על נתינה ולא על קבלה? למה לפי רבנן הם סוברים שזה כן נאמר גם על הקבלה? ואמר רבייה, במקרא נדרש לפניו ולאחריו כמפלגי, שלפי דעת רבנן זה שכתוב אצבע אחרי קבלה, זה אומר שהמקרא שכתוב אצבע נדרש גם לפניו, גם על הקבלה. לעומת אותו רבי שמעון סובר שלו, המקרא נדרש רק לאחריו ולא לפניו. רואים שרבי שמעון לא סובר מקרא נדרש לפניו ולאחריו. אלא היינו טעם עד רבי שמעון, הפסוק אומר והביאה, והביאה אל בני אהרון הכהנים. ולפני כן מה כתוב? ויצק עליה השמן ונתן עליה לבונה. אז הוו הזה אומר שמה שהיה כתוב עד עכשיו זה גם כלול במה שכתוב בהמשך. וו מוסיף על עניין ראשון, שכמו שמכאן ולאבא זה דווקא על ידי כהנים, גם היציקה צריכה להיות על ידי כהנים. שואלת הגמרא, וסבר רבי שמעון, וו מוסיף על עניין ראשון, אלא מעתה. דכתיב ושחט את בן הבקר, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם. לומדים מכאן, מקבלה ואילך מצוות כהונה. כי השחיטה של בן הבקר לא כתוב שצריך דווקא שהכהן ישחט. רק על קבלת הדם כתוב וקיבלו בני אהרון. והקריבו בני אהרון את הכהנים את הדם וזרקו. זאת אומרת שרק מי? קבלה ואילך מצוות כהונה. מלמד על שחיטה שקשרה בזר. אז אם כן, שאלת השאלה. אילה רבי שמעון וב מוסיף על עניין ראשון. זה שכתוב כאן. והקריבו בני אהרון הכהנים. אז הוו הזה בא לרבות גם על מה שהיה כתוב קודם על שחיטה. שגם זה צריך לעשות על ידי כהן לכאורה. היא רבי שמעון וב מוסיף על עניין ראשון. שחיטה הכנה מבזר תהיה פסולה. כי הרי כתוב שם וב על מה שכתוב קודם על השחיטה. אז הוו של הכהנים הולך גם על שחיטה, ששחיטה גם צריכה לעשות על ידי כהנים. עונה הגמרא שאני אתם, שם לגבי שחיטה זה שונה. דאמר קרא ושמח, ומיד אחר כך בפסוק הבא כתוב ושחט. ויש דרשה שדורשים מזה ששתי הפסוקים סמוכים אחד ליד השני. מה סמיכה בזרים? אף שחיטה בזרים. כמו שנסמכים ונשענים על הקורבן זרים גם, כי זה הקורבן שלהם, הם צריכים להישען על הקורבן שהם מביאים. כך גם שחיטה שכתובה בסמוך, זה גם על ידי זרים. שואלת הגמרא, אם הסמיכה בבעלים, אף שחיטה בבעלים, מי נסמך ונשען על הקורבן? בעל הקורבן. אולי נאמר שגם השחיטה חייבת לעשות דווקא על ידי בעלי הקורבן, ולא על ידי מישהו אחר, וזה הרי לא נכון. עונה הגמרא, ההוא לא מצי תמרת. זה לא יכול להיות דבר כזה ששחיטה צריכה לעשות דווקא על ידי הבעלים. למה? קל וחומר. ומה הזריקה, דעיקר כפרה, לא בעיה בעלים? מה הזריקת הדם, שהדם הוא זה שמחפר את הקורבן, בכל זאת לא עושים את זה על ידי הבעלים? שחיטה דלאו עיקר כפרה, לא כל שכן שזה לא חייב לעשות על ידי הבעלים. אומרת הגמרא וכי תימא, אין דנין אפשר משאי אפשר. אולי תגיד שאי אפשר לדון שחיטה שזה אפשר על ידי זר, משאי אפשר שזה זריקה שזה חייב לעשות על ידי כהנים. אז אולי זריקה לא נעשית על ידי הבעלים, כי אי אפשר שבעלים שהוא זר יעשה את הזריקת הדם, כי זריקה חייבת לעשות על ידי כהן. אבל שחיטה שנעשית בכל מקרה בזר, אולי נגיד שזה חייב לעשות על ידי הבעלים. אומרת הגמרא, גלי רחמנה ביום הכיפורים ושחט את פר החטאת אשר לו. התורה מלמדת שהכהן גדול ביום הכיפורים את הפר החטאת שלו הוא חייב לשחוט. סימן שבשאר הקורבנות לא חייבים שהבעלים ישחט את הקורבן שלהם, כי אחרת מה התורה צריכה ללמד שביום הכיפורים הכהן שוחט את הפר, את הקורבן שלו. מכלל שחיטה בעל מה לא בעינן בעלים. בזה שאנחנו רואים שדווקא ביום הכיפורים על ידי הכהן גדול בפר שלו יש מצווה מיוחדת שהוא צריך לשחוט, סימן שבשאר השחיטות של הקורבנות לא צריכים דווקא שהבעלים ישחיטו את הקורבן שהם מביאים. אמר רב, יסוד, כל התורה כולה. כל מקום שנאמר תורה, את הלשון תורה, וחוקה, את הלשון חוקה, אינו אלא לעכב. זה אומר שכל מה שכתוב שם חייב להתבצע מדויק כמו שכתוב. כסל כדעתך, תרתי בעינן. חשבו שצריך שיהיה כתוב גם תורה וגם חוקה. איזה דוגמה יש של פסוק הזה? כדכתיב זאת חוקת התורה. שם כתוב גם חוקה וגם תורה. מרם ויה סימן, בשביל לזכור את השאלות שמביאים בהמשך, נתת יקמל. דבר ראשון נון. והרי נזיר. זה לא כתיב הבי, אלא התורה. לא כתוב חוקה. ואמר רב, תנופה ונזיר מעכבת. למה זה מעכב? הרי לא כתוב שם חוקה. שאני אתם עונה הגמרא, כיוון דכתיב כן יעשה, כמן דכתיב בהו חוקה דמי. זה שכתוב שם כן יעשה לגבי נזיר, זה כאילו שכתוב חוקה. זה אומר שהתורה רוצה שכל מה שכתוב שם יעכב. כן יעשה, בדיוק כך. שואלת הגמרא, הרי תודה, זה עטף. הרי תודה זה לא כתיבה בי, אלא תורה, ולא כתוב חוקה. ותנן, ארבעה שבתודה מעכבין זה את זה. כל הארבע סוגים, לחמי תודה, הם מביאים ביחד עם הקורבן תודה, 40 לחמים. 10 מכל סוג, 4 סוגים. איזה 4 סוגי לחמים היה? זה היה ככה. זה היה 10 חמץ, עוד 10 חלות, עוד 10 זה היה רקיקים, ועוד 10 היה רווחה. 4 סוגי לחמים, שהם, כל אחד מהם היה מעכב. אפילו שלא כתוב לגבי תודה את הלשון חוקה. אומרת הגמרא, שאני תודה דהתקש לנזיר. אמנם שבתודה לא כתוב לשון חוקה, אבל הקישו קורבן תודה לנזיר, וכמו שבנזיר כתוב כן, כן יעשה, וזה כאילו כתוב חוקה, אז אותו דבר גם בתודה, כל מה שכתוב שם מעכב, איך הקישו, איפה הקישו תודה לנזיר. אז הגמרא מביאה פסוק, תכתיב על זבח תודת שלמיו. מה הכוונה? ואמר מר, שלמיו לרבות שלמי נזיר. אז כתוב ליד תודה, כתוב שלמיו שלמי נזיר. אז קורבנות נזיר הוקשו לתודה, כמו שקורבנות נזיר מעכבות, ככה גם תודה, כל הארבע סוגי לחמים מעכבים. שואלת הגמרא, והרי מצורע, זה הצדי, הרי מצורע דלא כתיב ביל התורה ולא חוקה, ותנען ארבעה מינים שבמצורע מעכבין זה את זה. איזה ארבע מינים אגב יש במצורע? והראשון היו צריכים להביא עץ ארז, אזוב, שני תולעת וציפורים, בשביל לתאר את המצורע. כל ארבעת הדברים האלה מעכבים. הרי לא כתוב שם החוקה, למה זה מעכב? שעניית המונה הגמרא, כיוון לכתיב זאת, תהיה תורת, תהיה זה כאילו כתוב חוקת, ותורת זה תורת המצורע. כיוון דכתיב בחוקה דמי, הלשון תהיה זה כמו חוקה. שואלת הגמרא, והרי יום הכיפורים, כאן אנחנו כבר ביוד של הסימן. והרי יום הכיפורים דלא כתיב ביל החוקה, ולא כתוב תורת. ותנן, שני שעירי יום הכיפורים, שעיר להשם ושעיר להזזל, מעכבין זה את זה, אלא אומרת הגמרא, או תורה או חוקה. לא צריך שיהיה כתוב גם תורה וגם חוקה, מספיק אחד משניהם. וכאן כתוב תורה, כאן כתוב חוקה, אז זה מספיק. שואלת הגמרא, והרי שאר קורבנות, תכתיב בו תורה. כתוב לגבי קורבנות לשון תורה, לא כתוב חוקה, ושם אנחנו רואים שזה לא מעכב, יש חלקים שזה לא מעכב שם. נראה שמביא דוגמאות. שאר קורבנות כתוב זאת התורה לעולה ולמנחה, ולא מעכבי, יש למשל השם, אם לא הכתירו את האמרים שלו, את האמורים שאמורים להכתיר למזבח בדיעבד, זה קשר, לא מעכב. אותו דבר, מנחה, זאת תורת המנחה, אם לא הגיש, קשר. רואים שזה לא מעכב כל הדברים. אפילו שכתוב שם הלשון של תורה. עונה הגמרא, תורה באה היה חוקה. אם כתוב תורה זה לא מספיק, צריך שגם יהיה כתוב חוקה. אבל אם כתוב חוקה, לא באה היה תורה, וחוקה לא באה היה תורה. אם כתוב בלשון חוקה, זה כבר אומר שהכל מעכב. טוב, אגב, זה, הקורבנות זה הקוף של הסימן, נשאר לנו רק מם ולמד. אומרת הגמרא, והתורה וחוקה כאמר, הרי כתוב שצריך שיהיה גם תורה וגם חוקה, והיה תורה שמספיק שיהיה כתוב חוקה. עונה הגמרא, מה שהתכוונו לומר שצריך תורה וחוקה, אחי כאמר. אבל גב דכתיב תורה, זה לא מספיק בשביל לומר שכל מה שכתוב שם מעכב, אלא היא כתיבה חוקה אין והיא לא, לא. אם כתוב גם חוקה, זה אומר שכל דבר שם מעכב, ואם לא, אז זה אומר שזה לא מעכב. שואלת הגמרא עכשיו שאלה נוספת, שזה למעשה המם בסימן. והרי מנחה, דכתיב בחוקה, ואמרת שחוקה לבד זה מעכב. נו, ואמר רב, כל מקום שהחזיר הכתוב בתורת מנחה, אינו אלא לעכב. אם כתוב לגבי מנחה על עבודה מסוימת, התורה כותבת את זה פעמיים, זה אומר שזה מעכב. אבל אם זה לא כתוב פעמיים, זה לא מעכב. למה זה לא מעכב? הרי כתוב במנחה לשון חוקה. זה מה ששואלת הגמרא. החזיר אין, לא החזיר לא. אם זה כתוב פעמיים, זה מעכב. כתוב פעם אחת, זה לא מעכב. למה? הרי כתוב חוקה, וחוקה זה אומר שהכל מעכב. עונה הגמרא שאני אתם, דכי כתיבה חוקה, האכילה כתיבה. מה שכתוב חוקה לגבי מנחה, זה באכילה. ובאכילה זה באמת, אם כתוב שם חוקה, זה לא מעכב. עכשיו הגמרא מביאה את האות האחרונה בסימן זה למד, לחם הפנים. שואת הגמרא, מה אם כתוב בלשון אכילה? אז הוא אומר שזה באמת לא מעכב, והרי לחם הפנים, שהיו מסדרים על השולחן בתוך ההיכל את ה-12 לחמים, והיו שמים על השולחן גם שתי בזיחי לבונה. שם גם כתוב תורה לגבי אכילה. והרי לחם הפנים, דכי כתיבה חוקה, כתוב שם חוקה, חוקה, האכילה כתיבה, ובכל זאת תנן, שני סדרים של הלחם הפנים מעכבין זה את זה, שאם יש אחד מהם ואין את השני, לא מניחים בכלל את הלחם הפנים. ושני בזיחין של הלבונה גם כן מעכבין זה את זה, ואם אין את שתיהם, לא מניחים בכלל. והסדרים והבזיחין מעכבין זה את זה, שאם אין לך אחד מהם, אתה לא שם בכלל לא את הלחמים ולא את הבזיחין, אז אתה רואה שלמרות שהלשון חוקה שכתובה לגבי אכילה, בכל זאת אתה רואה שזה מעכב. עונה הגמרא אלא, כל היכא דכתיבה האכילה, הכולה מילתא כתיבה. באמת, בדרך כלל, אם זה כתוב לשון של חוקה, אפילו אם זה כתוב באכילה, זה אומר על כל העניין שזה מעכב. ולמה לגבי מנחה, רק מה שכתוב פעמיים, מצווה שכתובה שם פעמיים, רק אי זה מעכב. ושעני אתם, זה אמר קרא לגבי מנחה, מגרסה ומשמנה. היה מספיק שיהיה כתוב מגרס ומשמן. למה כתוב את ההי? זה בא להגיד שדווקא אם יש שיעור שלם של הגריסים, של הפתיתים, ושיעור שלם של השמן, רק אז זה בסדר. אבל אם זה שיעור מועט, אז זה פסול. דורשת הגמרא, גרס ושמן מעכבים. זה שהתורה מרבה, גרסה, שמנה. זה בא לומר, ההי הזה, שדווקא גרס ושמן מעכבים, ודבר אחר מעכב. עכשיו, אם אנחנו היינו אומרים שזה שכתוב חוקה לגבי מנחה, זה אומר שכל מה שכתוב שם במנחה זה מעכב, למה צריך את הריבוי המיוחד מההי של גרסה, שמנה, שכתובה ההי בסוף הגרסה, אז אחרי הסין כתוב היי. למה צריך שיהיה כתוב למעשה את הריבוי הזה? הרי בכל מקרה, כל העבודות של מנחה מעכבות, כי הרי זה כתוב שם לשון של חוקה, ושהתורה מרבה, סימן שלא, שהתורה רוצה ללמד אותנו, לא. במנחה לא כל מה שכתוב שם זה מעכב, אלא רק איפה שיש ריבוי מיוחד זה מעכב. גרס ושמן מעכבין שזה יהיה שיעור מדויק, ואין דבר אחר במנחה מעכב. אחרי שסיימנו את העניין ההוא של חוקה ותורה, אם כתוב, זה אומר שהכל שם מעכב, הגמרא עוברת לעוד עניין שדנו בו דרך אגב בעבר. גופה אמר רב, כל מקום שהחזיר לך הכתוב בתורת מנחה אינו אלא לעכב. אם כתוב לגבי מנחה דבר אחד, עבודה אחת, זה כתוב פעמיים, זה אומר שזה מעכב. ושמואל אמר, רק גרס ושמן מעכבים, שזה שיעור מדויק, ואין דבר אחר מעכב בכלל במנחות, גם אם זה כתוב פעמיים. שואלת הגמרא, מה? ולשמואל אף על גב דתנה ביקרא לא מעכבה? לפי דעת שמואל, גם אם הדבר כתוב פעם נוספת לגבי מנחה, זה לא אומר שזה מעכב. הרי יש כלל בכל התורה כולה, הכתוב שנה עליו. אם הפסוק כותב אותו פעם שנייה, לעכב, זה אומר שזה מעכב. אז למה לגבי מנחה לא תקף הכלל הזה לפי דעת שמואל? אומרת הגמרא, ולשמואל אף אגב דתנה ביקרא לא מעכבה לי? אז למה היא נשנית? למה זה כתוב פעמיים? אלא אומרת הגמרא, כל היכה דתנה ביקרא, לפי כל הדעות ודאי מעכבה. אם כתוב פעמיים עבודה מסוימת לגבי מנחה, זה ודאי שזה מעכב, כמו בכל התורה כולה, בדיני קודשים, כשדבר כתוב פעמיים, זה אומר שזה מעכב. אבל פה זה אחרת קצת. במלוא קומצו, בקומצו כמיף לגי. זה המחלוק בין רב ושמואל בפסוקים האלה, והגמרא מבארת. דתניא, הפסוק אומר מצד אחד שצריך למלא מלוא קומצו של הכהן, כמה שנכנס בתוך קומצו של היד של הכהן, וכתוב פעם נוספת בקומצו. מה זה בא ללמד אותנו? זה שזה כתוב פעם נוספת, שלא יעשה מידה לקומץ שלו. אם הוא יודע שבנומר נכנס לו בתוך הקומץ, נכנס לו 20 גרם, או נכנס לו 30 גרם, או 40 גרם, זה לא מדויק העניין של גרם, כי זה הולך במידות נפח כמובן, כן? נאמר, נכנס לו בתוך היד 100 סמק, אז שלא יעשה מידה שבעצם של הקומץ, כדי ששם הוא יכניס כל פעם את המלוא קומץ. לא, אלא צריך כל פעם לעשות את זה עם היד. הכהן צריך לקחת מלוא קומצו עם היד מתוך המנחה, בשביל הקומץ. זה מלומדים, זה שכתוב פעמיים, כתוב פעם אחת מלוא קומצו, פעם שנייה בקומצו. אז זה מלמד אותנו דין אחד, שאי אפשר לעשות כלי מידה בשביל להכניס לבפנים את הקומץ, אלא צריך לעשות את זה עם היד. עכשיו, רב סבר, הנמי תנא ביקרא. את ההלכה הזאת עצמה, התורה כותבת את זה פעם נוספת. איפה? לכתיב, ויקרב את המנחה, זה כתוב לגבי ימי המילואים, שאז שחנכו את המשכן, וימלא כפו ממנה. במילים אחרות, שהוא מילא את כפו, הוא עשה קמיצה מהמנחה, אהרון הכהן. למה כתוב שהוא מילא כפו, שהוא מכניס בתוך כף ידו? זה בא ללמד אותנו שזה דווקא על ידי כף ידו ולא על ידי כלי. למה זה כתוב פעם נוספת? לומד רב שהפסוק שנה לעכב, הוא אמר את זה פעם נוספת לעכב, שאם כן עשה הכהן כלי מידה לקומץ של היד שלו, כמה שנכנס בתוך הקומץ של היד שלו וככה הוא קמץ, אז המנחה פסולה. ושמואל הוא חולק וסובר, דורות משעה לא ילפינן. זאת אומרת, מה שכתוב בפסוק, וימלא כפו ממנה, זה כתוב לגבי הקמת המשכן. זה היה לשעה, זה היה בזמן של הקמת המשכן. אתה לא יכול ללמוד מזה לדורות, לשער העבודה בבית המקדש, לדורות הבאים. רש"י פה מוסיף, בדיבור המתחיל דורות, משעה לא ילפינה. ואחיקה אמר, חזרה דגרס ושמן, ודעתה אלי עיכובה. זה שגרס ושמן, כתוב את זה פעם נוספת, לפי דעת שמואל, זה אומר שזה מעכב, שזה בדיוק המידה של הגריסים ושל השמן. וכן דוגמתה, גם אם תמצא עוד מקרה, שהוחזרו בתורת מנחת דורות, שכתוב פעמיים העבודה הזאת בפרשה של מנחה לדורות, לא שזה כתוב פעם אחת לצורך שעה, כמו וימלק פה ממנה, ופעם אחת לדורות, לא. אם אתה תמצא עבודה שכתובה פעמיים במנחת דורות, תדע שהפסוק שנה עליו לעכב, אבל דווקא אם זה כתוב פעמיים לדורות, בפסוקים של לדורות, לא אם פעם אחת זה כתוב לשעה. אבל וימלק פה ממנה, לא חזרה, כי זה לשעה. ככה סובר שמואל. שואלת הגמרא, ולא יאלף שמואל דורות משעה, וכי שמואל לא לומד שלדורות הלכות מסוימות מפסוקים שכתובים לגבי דבר שהיה לשעתו, וזה לא נוהג לדורות, אני אתן לך דוגמה ששמואל כן לומד. משנה, על משנה שמואל לא יכול לחלוק. ואתנן, כלי הלך, אומרת המשנה מסכת זבחים, כשיש כלים שמיועדים לדבר לך כמו יין ושמן, מקדשין את הלך. כשמכניסים למפנים יין או שמן של קודשים, זה מתקדש בקדושת הגוף. הוא מידת יבש, כמו יסרון, חצי יסרון, מקדשין את היבש, את הסולת וכדומה. ואין כלי הלך מקדשין את היבש, ולא מידת יבש מקדשין את הלך. ככה אומרת המשנה. עכשיו, מה שמואל מוסיף על המשנה הזאת? שמואל בכבודו בעצמו. ואמר שמואל, לא שנו אלא מידות, כי מידות לך, לוג שייך רק בלח. אתה לא יכול להשתמש עם מידה של לח בשביל יבש, כי זה מידות אחרות. בלח משתמשים עם לוג, חצי לוג, ביבש משתמשים עם איסרון, חצי איסרון, זה מידות אחרות, אז אתה לא יכול להשתמש עם מידת לח בשביל יבש. אבל מזריקות, שזה סתם כלים של לח, מקדשים כן את היבש. מאיפה הוא לומד את זה, שמואל? שכלי הלח שהם לא מידות מקדשים גם את היבש, דבר שנאמר לשעה, מהקורבנות הנשיאים של חנוכת המשכן. דכתיב לגבי קורבנות הנשיאים, על קערת כסף, מזרק אחד כסף, מלאים, שניהם מלאים, סולת, סולת זה דבר יבש, מזרק ו... מזרק אחד כסף, ומה עוד כתוב שמה? את הקערות של הכסף, שתי הכלים האלה, שניהם מלאים, סולת, ואתה רואה שזה מקדש את היבש, אז לכן מזה לומד שמואל, שכלי יבש, שהם לא מידות, מקדשים את הלך. הפוך, כלי הלך מקדשים את היבש. אומרת הגמרא, שאני אתם, למה משם כן שמואל לומד מקורבנות הנשיאים? דתנה בקרא תריסר זימנין. הפסוק חוזר על מזרקות וקערות כסף שהכניסו לבפנים את הסולת, 12 פעמים על כל אחד מהנשיאים. טוב, זה משהו אחר. שם זה באמת מעכב, כי זה כתוב 12 פעמים. למה בדרך כלל, דבר שכתוב פעמיים, שתי כתובים הבאים כאחד, או לפי דעה אחת, שלוש כתובים הבאים כאחד, לא מלמדים. כשזה כתוב בשתי מקומות, הלכה מסוימת, זה אומר שרק בשתי המקומות האלה ולא במקום אחר. הכלל הוא, שאם זה כתוב דווקא בשתי המקומות האלה, דווקא כאן התורה רוצה שזה יהיה כתוב. אבל אם התורה כותבת את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה כן מרבה לכל התורה כולה. אז אנחנו לומדים מקורבנות הנשיאים, לכל התורה כולה, שכלי הלך מקדשים גם את היבש, אם זה לא כלי מידה. זה סתם כלים של היחסון. אמר לרב כהנה ורב אסי לרב, אתה סובר שבמנחה, כל מקום שכתוב פעמיים עבודה מסוימת, זה אומר שזה מעכב, נכון? יש לנו שאלה, והרי הגשה שמגישים את המנחה אל המזבח, לקרן מערבית דרומית. דתנה ביקרא ולא מעכבה, הפסוק כותב אותו פעמיים וזה לא מעכב. שואלת הגמרא, מן תנה בי, איפה אתה רואה שזה כתוב פעמיים לגבי הגשה? מתרצת הגמרא, דכתיב, זאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לאיפה? לפני השם. וזה כתוב פעמיים שם, העניין הזה להקריב את המנחה. אז אם כן, זה צריך להיות מעכב. אומרת הגמרא, שם זה לא כתוב פעם שנייה סתם. כל פעם כשזה כתוב, זה מלמד משהו, איפה מניחים את המנחה. אף אחד מהם לא בא לומר שזה כתוב פעם שנייה סתם, רק בשביל ללמד שזה מעכב, שאם לא עשו את זה, זה יהיה פסול. למה באמת זה כתוב פעמיים? אומרת הגמרא, זה בשביל לקבוע על המקום מדויק איפה להגיש את המנחה. דיינו. דתניא. הפסוק אומר מצד אחד שצריך להקריב את המנחה לפני השם, זה הכוונה בתוך ההיכל. ההיכל היה בצד מערב. הכניסה לבית המקדש הייתה בצד מערב, הייתה בצד מזרח, והיו מתקדמים לכיוון מערב, עד שמגיעים, עוברים משער לשער, עד שמגיעים לתוך האולם, לתוך ההיכל, שהוא היה בצד מערב. אז כשאני צריך להגיש את המנחה לפני השם, אני צריך להגיש את זה עד צד מערב, שזה הכי קרוב להיכל, לקודש הקודשים. יכול במערב, תלמוד לומר, אל פני המזבח. איפה זה פני המזבח, הכניסה למזבח? זה הכבש, איפה שעולים על המזבח. הכבש היה מדרום לצפון. ככה היו עולים על המזבח. אז הפני המזבח זה בצד דרום. אז אם כן, רואים שצריך להגיש את המנחה אל פני המזבח, לצד דרום, לא לצד מערב. איך מסתדרים שתי הפסוקים? תלמוד לומר, לפני השם, מה כיצד? מגישה בקרן, דרומית מערבית, גם דרומית וגם מערבית, בזווית הדרומית מערבית של המזבח. מצד אחד זה בצד הדרומי של המזבח, אז זה אל פני המזבח. מצד שני זה בצד המערבי של העזרה, ואז זה לפני השם, והכל טוב. מגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן בזווית, ודיו וזה מספיק. רבי אליעזר אומר אחרת. רבי אליעזר גם לומד משתי הפסוקים את המיקום המדויק איפה שמניחים את מגישים את המנחה, רק הוא לומד שזה לא היה בקרן מערבית דרומית אלא בדרומית בלבד, בקרן דרומית של המזבח. איך הוא לומד את זה? רבי אליעזר אומר, יכול יגישן אל המערבה של קרן ולדרומה של קרן. היית חושב שצריך להגיש את המנחה לקרן מערבית דרומית, מערב ודרום? לא. אמרת, כל מקום שאתה מוצא שתי מקראות, אתה רואה שיש שתי פסוקים שהם נראים סותרים, אבל אפשר ליישב שהם לא יהיו סותרים. צד אחד, הפסוק בדרך אחד, מקיים עצמו, מקיים חברו. יש דרך אחד, יש אחד שמקיים גם את עצמו וגם את חברו. תכף נראה איך. ואחד מקיים עצמו, מבטל את חברו. ויש אחד שאם אתה מקיים אותו, אתה למעשה מבטל את השני. מה תבחר? כמובן, לקיים גם אותו וגם את חברו. מניחים את שמקיים עצמו ומבטל את חברו, ותופסים את שמקיים עצמו ומקיים גם את חברו. מה אני מתכוון לומר פה, אומר רבי אלעזר? רבי אליעזר לאותו דיוק. פשוט מאוד, כשאתה אומר לפני השם במערב, אם אתה אומר שצריך להקריב את המנחה, להגיש את המנחה לצד מערב כי כתוב לפני השם, אז אתה קיימת את הפסוק לפני השם, ביטלת אל פני המזבח, כי עשית את זה במערב ולא בדרום. אבל כן, אתה ביטלת אל פני המזבח בדרום. וכשאתה אומר אל פני המזבח בדרום, אתה יודע מה שכנעת אותי, צריך להגיש אל פני המזבח בדרום. אבל אם ככה אני מבטל, אל פני השם, כשצריך לעשות את זה במערב. כשאתה אומר אל פני המזבח בדרום, קיימת לפני השם. או, זהו, אתה מבטל לפני השם, אומר רבי אליעזר לא. אם אתה תשים את המנחה, תגיש את המנחה לצד דרום, קיימת אל פני המזבח כמובן, כי הכניסה למזבח זה היה בצד דרום, אבל קיימת גם אל פני השם. מערב. שואלת הגמרא, ואיך קיימת? איך אתה מקיים לפני השם? אם אתה שם את המנחה בצד דרום, ופני השם זה במערב. אומרת הגמרא, בוא תיכנס. בוא תיכנס לתוך העזרה. אבל תיכנס לתוך העזרה לפי דעת רבי אליעזר. יש מחלוקת, בתוך העזרה איפה המזבח היה עומד. רבי אליעזר סובר שהמזבח עמד בצפון העזרה. עכשיו, אתה נכנס לתוך העזרה. בואו ניכנס ביחד. נכנסים לתוך העזרה, עוברים את השער של העזרה, אז לפי דעת רבי אליעזר, בצד ימין, בצפון, יש את כל המזבח. ובדיוק באמצע, זה האמצע, זה סוף המזבח. זאת אומרת, הרי, אם נאמר לא היה את המזבח, אז אם נכנסים בפתח של העזרה, מה יש מול הפנים של מי שנכנס בפתח של העזרה? הפתח של האולם וההיכל, כן? אבל כאן כשהמזבח נמצא בצפון, מהאמצע וצפונה, אז חצי מהפתח תופס באמת המזבח, ומהחצי ודרומה זה ריק. עכשיו, מה פירוש ריק? יש את הכבש, אבל אין שם את המזבח. אם אני מניח את המנחה, אני פשוט נכנס, מקיף את המזבח, ועומד עכשיו בין המזבח לבין ההיכל. ואני אניח עכשיו יגיש את המנחה בצד הדרומי של המזבח. זה נמצא מול פתח ההיכל? ודאי ובוודאי שכן. כי הרי דרום המזבח הוא בדיוק מול הפתח. כי הרי המזבח הוא מתחיל מאמצע הפתח וצפונה. אז זאת אומרת שהצד הדרומי הוא זה שמול הפתח. אז כשמניחים את המנחה בצד הדרומי של המזבח, מניחים אותו בעצם לפני השם, מול הפתח, מול המערב. אז כשאני מקיים את הפסוק אל פני המזבח, אני גם מקיים אל פני השם. אז לא היו מניחים את זה בקרן מערבי דרומית, אלא רק בדרומית, בצד הדרומי, ואז זה כבר היה מול הפתח המערבי של ההיכל. אמר רב אשי, כסבר איתנה כול המזבח בצפון, כאי כמו שהסברנו, ואז יוצא שהמזבח עמד מהאמצע של העזרה, דענו גם מהאמצע של הפתח, כי הפתח היה בדיוק באמצע, מאמצע העזרה וצפונה, יוצא שכשמניחים את המנחה בקיר הדרומי של המזבח, הוא יוצא מול הפתח, הוא גם בדרום של המזבח וגם מול פני השם. עד כאן השיעור על דף י' ט'.